המלחמה, הנס של פך השמן, סוגיה מאוד ייחודית, שהיא רלוונטית לנו, אנחנו נדבר על זה עכשיו היום, כמה זה רלוונטי לנו, הסוגיה הזו של חגיגת נס חנוכה, רק צריך לדעת, כשאני מתחיל את העניין, צריך לדעת שהיו עוד המון ניסים, בתקופת בית שני, היו עוד 30 ניסים, והיה במקום חנוכה אחד, היה אמור להיות עוד איזה 30 חנוכה, באותו מעמד של חנוכה, ככה הגמרא אומרת, שיש ספר שקוראים לו מגילה תענית, מה זה מגילה תענית? זה אותם ימים שאסור להתענות בהם, כמנה, בעצם ימים שהיו בהם ניסים לישראל, בתקופה, באותה תקופה של בית שני, היו גם ניצחונות אפילו כנראה יותר גדולים, באופן היסטורי, בתקופה הזו, והגמרא אומרת שבטלה מגילה תענית, צריך לדעת שכאילו זה לא היה מלחמה היחידה בבית שני, בתקופת אלכסנדר מוקדון היה, עוד לפני וגם אחרי, כן, זה לא היה מלחמה היחידה שהייתה, זה לא ש... או מצאו זה נס, היה זה ניצחון, כן, גם זה לא ברור שהיה ניצחון מזהיר היחיד שהיה, נכון? ובאמת הגמרא אומרת, בטלה מגילה תענית. זאת אומרת, ולמה בטלה מגילה תענית? כיוון שסוף סוף, נכון שהיו ניצחונות, אבל אנחנו הגענו לגלות, מתי בטלה מגילה תענית? כשעם ישראל יצא לגלות, אז חזד ביטלו את כל החגיגות. כמו שהיה נר חנוכה, היה מסיבות, במשך כל השנה, כל חודש, לפחות שני מסיבות היו, שהיה אסור להתענות, כמו חנוכה. ובאמת, הגמרא אומרת לא, ובעצם לא ברור למה, נס חנוכה הוא נשאר נצחי. כלומר, מתברר שהסוגיה הזאת של הנס, של הניצחון מול היוונים, שרדה את העובדה שחזל ביטלו את כל הניסים, את כל החגיגות, ושך כל בית שני. כן, זה הרי, זה הכל תקנה של בית שני. ומתוך הדברים אנחנו מבינים, שהניצחון, על היוונים, כולל כל התקנה שחזל תקנו, דרך אגב, עיקר התקנה הוא לא הנקת נרות, מה עיקר התקנה של נר חנוכה בנות? של חנוכה, מה עיקר התקנה הלכתית? נכון, אבל באופן, זה מנוסח בגמרא, שאסור להתענות, אסור להיות עצובים, נגיד ככה, זה זמנים שאסור להתענות בהם, זה הגדרה, מתוך, יש הרחבה של הדלקת נר חנוכה, שומעות אותי? כן, יש נסו, צריך להדליק נר חנוכה, וצריך לאכול סופגניות, לא חובה, כן חובה, כן, אבל ההגדרה ההלכתית הבסיסית, דרך אגב, אסור להיות עצובים, זה ימים שאסור להיות בהם עצובים, זה ימי שמחה, כן, זה ההגדרה הבסיסית של הימים האלה, וחז"ל בעצם לקחו את הניצחון הזה, כמשהו נצחי, כן? כלומר, זה לא נשאר רק בבית שני, למרות ש-99% מהחגים נעלמו, חג חנוכה שורד. אגב, את המגילה התענית נמצאת גם היום. יש ספר קוראים לו מגילה התענית, ואם הייתם רואות את זה, אז בעצם כל המדרשה הייתה, לא צריך לחפש נושאים, היינו עוברים כל שבוע מחג לחג. איך אומרים? כל היום חגיגות, אבל חנוכה נשאר. למה? כי מסתבר שהנס הזה והניצחון מול היוונים זה דבר נצחי. זה לא דבר שהוא בזמנו, שאז היו היוונים. הסוגיה הזו של המאבק מול היוונים והניצחון מול היוונים, חז"ל הגדירו והכריעו שזה ניצחון נצחי, שזה סוגיה נצחית, לפני שאני מדבר על ניצחון, המאבק נצחי, והמלחמה מול היוונים זה נקודה נצחית, וזה נקודה שהיא בעצם עקרונית, לפחות מימי היוונים, וכאן אני רוצה להתחיל איתכם במקור מספר אחד, שחזל אומרים, שבעצם הסוגיה של חנוכה היא צצה ממתי, מה אתם אומרות? לפני כן, מתי לפני כן, מה אתם אומרות? מתי הסוגיה של המאבק מול היוונים צץ. לפני, אני כבר אומר לכם, לפני היוונים, מתי זה היה כל יום? לפני האדם הראשון, לפני האדם הראשון. יפה, זה פלא. מבריאת העולם. זאת אומרת, וכאן המקור הראשון, שלא כל דבר הוא בא מבריאת העולם. זאת אומרת, נראה בספר נר מצווה. מי כתב ספר נר מצווה? מהר"ל. למדתם אותו קצת? ואני רוצה להתבונן בזה. המהר"ל אומר, מביא מדרש, שבעצם הסוגיה הזו של היוונים, הוא רמוז בבריאת העולם, לא פחות מזה. בבריאת העולם זה רמוז. והמשמעות שזה רמוז בבריאת העולם, זאת אומרת שזה לא משהו מקרי היסטורי ברגע מסוים, פתאום צצו היוונים, ויש לנו מאבק מול היוונים. זה מאבק מובנה בעצם בריאת העולם. אז זאת אומרת, גם זה מלמד אותי, עומד הרי את המדרש הזה, שעומד הרי שחזל אומרים על מה שכתוב וחושך, מה פירוש המילה וחושך, כשהעולם נברא, מה זה חושך? יוון. אז אני רוצה להסביר לכם בעצם מה המשמעות של המדרש הזה. כוונה, זה לא צריכים לחכות ליוונים עם הסמרטוט הלבן הזה, אתם עוד לא יש כלומר, עם כן, היוונים, עם אני יודע, החיצוניים כדי שיהיה מאבק מול היוונים. הסוגיה הזו של המאבק מול היוונים, היא סוגיה עקרונית, והיא לא חיכתה ליוונים כדי שזה יקרה. זה מה שאני רוצה לחדד. איך אני יודע? כי חזל אומרים שבעצם עוד לפני שבכלל חשבו על היוונים, באופן חיצוני, פיזי, שבאו היוונים, המאבק מול היוונים התחיל מעצם בריאת העולם. כן? משמעות הדבר, שזו סוגיה שצריכה להתברר במהותה, שזו סוגיה עקרונית, שהיא בעצם צצה בבריאת העולם, וגם בעצם משמעות הדבר מבחינתנו, שזה גם לא נעלם, אגב, בימינו יש יוונים, מה אתם אומרות? לא, מה זה? אין את היוונים, היוונים של שם, אז התרבות, כלומר, אותם העם, אז אלה שגזרו, אני לא בטוח שהם היום קיימים, כן? וגם עוד מעט לדבר, באופן ספציפי, אותם אנשים, זה לא קיים היום היסטורית. אבל חז"ל לימדו אותנו, שהאתגר מול ההתייוונות, זה אתגר מובנה, זה הסיכום. איך אני יודע שזה אתגר מובנה? כי חז"ל הגדירו זה, שהחושך שבעולם זה יוון. בואו נראה את מקור מספר אחד, אני קורא בפנים. אומר המהר"ל בנר מצווה, אגב, אתם למדתם את נר מצווה? למדתם את זה בתוך הספר? לא. בכלל, יש לכם שיעור מהר"ל מובנה? כאילו... טוב, וואו, זה צדיקות. טוב. והנה תמצא, אומר המהר"ל, כי בשעה, בנות, תראו מה זה מדהים, תראו את המשמעות של זה, בשעה שברא השם יתברך את עולמו, רמז, הכתוב, אלו דלת מלכויות, זה לא רק יוון, זה גם בבל, וגם אשור, וגם מלכות רביעית, שזה בעצם עשיו, זה רמוז בבריאת העולם, כלומר, זה לא משהו מקרי, שפתאום הגיעו, אני יודע מה, באמן, או הגיע, במקרה הגיעו היוונים, והם עשו לנו משהו וגזרו גזרות. לא, הם לא אשמים, הם לא הנושא. זה משהו עקרוני שהיה בבריאת העולם, ארבע מלכויות האלה, וארבע מלכויות זה אותם כוחות בעולם שהשפיעו על המציאות. ומתוך גם יש לנו מאבק גדול בעולם עם ארבע מלכויות האלה. רבי שמעון בן לקיש, פתר, אני קורא את הדברים בפתוח המהר"ל, רבי שמעון בן לקיש פתר קראי במלכויות, כלומר, מה זה פתר? הסביר את הפסוק, קראי זה את הפסוק, כן? במלכויות. והארץ הייתה תור, זה מלכות, בבן. ואז דילקתי, מה זה מחושך? הפסוק שנאמר בבריאת העולם, מה זה מחושך? זו מלכות יוון. אגב, דרך אגב, בפשט הפסוקים, החושך אחרי היום הראשון, נעלם לכאורה, לא? מתי הארץ הייתה טוב עבור? אני פותח סוגריים. דרך אגב, כאן יש לנו זמן קצת, מה אתם אומרות? הפסוק הזה שהיה טוב עבור, זה היה כל הזמן או רק בבריאת העולם? שאת הפסוקים, איך חשבתם עד היום? בהתחלה, כלומר, לפני, ביום הראשון, שעוד לא היה פרחים, עצים, הכל מסודר, נכון? היום הכל מסודר. מה זה והארץ הייתה טוב עבור חושך? זה ביום של בריאת העולם עוד היה בלגן, נכון? טוב ובוא וחושך. אבל חז"ל הבינו, שלמה התורה מספרת לנו טוב ובוא? זה היסטוריה, מה זה משנה? לא, אותו טוב ובוא הוא נצחי, הוא נקודה, נכון שהעולם עובר תיקונים. אבל יסוד הטוב ובוא הוא נמצא גם היום, לא מוש, לא, ברוך השם זה לאט לאט מתעכן, אבל לא, לא נפטר מהתור ועבור, נכון? כן, שהמורה נכנסת לכיתה, יכול להיות דבר כזה, כן? תור ועבור, כן? התור ועבור הזה הוא בעצם שורד כל השנים. תור ועבור זה סוגיה של בבנה, לא נדבר על זה היום, אבל חושך. כלומר, אותו חושך שהיה בבריאת העולם, הוא גם נמצא היום. למרות שפשט הפסוקים נראה שהיה חושך, אבל חזן הבינו, שלמה אתה מספר לי שהיה חושך? מה זה שיעור היסטוריה? הרי שיעור תנ"ך תורה זה לא שיעור היסטוריה. אותו חושך שהיה ביום הראשון של הבריאה, הוא לא נעלם לגמרי, הוא, נכון שיש הרבה אור ויש הרבה בירורים ויש הרבה התקדמות, אבל יש תת של חושך. אגב, למי שחסר דפים, מי שלחל צלם, בסדר? בוא נתקדם. אומרים חזל, לחושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם. זאת אומרת, יוון, הסוגיה הזו של גזרות יוון, זה לא שהיה בחירה חופשית ליוון. זה לא שיום אחד צץ לו אנטיוכוס, ישב לו עם פורום היועצים, יועצי קורונה שלו, והחלט, יאללה, נעשה גזרה. אסור מסיבות בלילה, להבדיל, כן? לא! זה לא היה החלטה של אנטיוכוס. של מי היה החלטה שיהיה חושך, בעצם? של הקדוש ברוך הוא. נכון. כלומר, זו סוגיה שהייתה אמורה להתברר, זו סוגיה עקרונית. זו סוגיה נצחית. מבריאת העולם עד ימינו. מה היה מיוחד בתקופת היוונים? בתקופת היוונים זה הגיע לידי מקרה קיצון. כלומר, הרבה פעמים יש סוגיות שמעל מתחת לפני השטח. כל הזמן יש סוגיה הזאת קיימת מתחת לפני השטח. בתקופת היוונים, אנחנו, הקדוש ברוך הוא גלגל שהיוונים יחדדו את הסוגיה הזאת, והם בעצם לקחו על עצמם את האתגר הזה, את הסוגיה הזאת, כן, הקדוש ברוך הוא גלגל שהם יבררו את הסוגיה הזאת של חושך. הם הקצינו את זה, הם עשו את הדגל הזה, אבל זה בעצם משהו עקרוני. זאת אומרת, המסקנה שלי, גם אם אנחנו לא רואים לבנים בעיניים, וגם אנחנו לא יכולים להגיד מי זה אותם, אין גזרות, נכון, היום אין גזרות לא ללמוד תורה. מה אתם אומרות? היום יש גזרות לא ללמוד תורה? מה? אז התשובה היא לפי חז"ל, אז אני עונה עכשיו. נכון שאנחנו לא רואים גזרות לא ללמוד תורה, אבל לפי המהר"ל, איך שחז"ל מסבירים את יוון, ההתייוונות היא קיימת גם כשאין התייוונות. כי בעצם מתחת לפני השטח זה קיים, זהו. מתחת לפני השטח זה קיים. ממתי זה קיים? אז הסיכום, ממתי זה קיים? מבריאת העולם, זה לא משהו, כן? אז אם אלה, לא צריך להתאמץ, אם יש לנו תשובה נפלאה, למה אנחנו חוגגים את חנוכה? וגם את פורים, זה דרך כלל, זה לא גם על פורים, למה אנחנו חוגגים על חנוכה? זה עזוב את פורים בצד. למה אנחנו חוגגים את חנוכה? ולמה אנחנו אוחזים בזה ועסוקים מחנוכה? ומדליקים נרות? כי הצורך להדליק נרות הוא נקודה עקרונית. הוא נקודה שמתחילה מבריאת העולם, עד... מה אתה אומרת? נכון, אבל אנחנו צריכים גם ימינו לתקן. כלומר, סוגיה לא נפטרה, זה לא סוגיה היסטורית. פעם היה בעיות עם היוונים. הבעיות הם מבריאת העולם עד ימינו. ניצחון זה אומר שהצלחנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, הביא את היוונים לידי איזשהו התנגדות, ואז הגענו לידי בירור, אבל האם בירור אומר שהבעיות נפטרו? מה אתם אומרים? הניצחון אומר שזה לא מושלם, זהו, אפשר לסורי הדפנה. הקוונה שיום אחד, הקדוש ברוך הוא יצר מצב, שפעם בשנה אנחנו מצליחים להבין את האתגר. זה משמח, בנות, מה אתם אומרים? זה הגדרה מדויקת. כלומר, פעם בשנה הקדוש ברוך הוא גלגל, על ידי מי? על ידי מי הוא גלגל? על ידי היוונים, שאנחנו מצליחים להבין סוגיות רוחניות, וזו שמחה עצומה. כלומר, זו התרוממות, זה לא אומר שהעולם מושלם, בכלל לא. אגב, שאלה מעניינת, סתם שאלה היסטורית. בדמיון שלי בגן, כשהייתי בגן ילדים, חשבתי שמיד, מה אתם אומרות? מיד אחרי הניצחון של היוונים, של החשמונאים, האם כולם חזרו בתשובה ולא היו מתייוונים או לא היסטורית, חיצונית? לא, מה אתם חושבות? כאילו, בסברה של גן ילדים, מה אתם אומרות? בסברה של גן ילדים, מה? כן, אז כאילו מה, הגיעו, דרך אגב, כמה חשמונאים היו? מתוך כל עם ישראל, כמה אחוזים חשמונאים היו שם? היו, אני יודע מה, 300 איש. 90% מה היה מצבם הרוחני, בנות? נדיבני. כן. זאת אומרת, זה לא שעכשיו...
97%.
אז מה אנחנו שמחים אם ככה? הרי לא היה חזרה בתשובה עצומה. מי שגם מדירה שכבר יכולה לדבר איתי גם? סליחה, אני לא מתייחס. אז אני גם רוצה שלום, שלום למי שנמצא בזום שם.
הרב, ברור
שאתה מתייחס אלינו. כן, אני מתייחס אליך, מה השאלה?
לא, לא הייתה שאלה, אבל אני אומרת שאנחנו כן
שמעת להתייחסות. כן, שלום שלום. מה? בסדר, אז רגע, אז בוא נתקדם. אני רק מחדד את היסטורית, אז מה אנחנו חוגגים? הרי סך הכל, הבעיה, ההתייבנות לא נפטרה. בסדר, אני רוצה לחדד את הנקודה. ברור שההתייבנות לא נפטרה. אתה שומע? או, אז זאת אומרת, הניצחון של החשמונאים על היוונים בחנוכה, זה איזשהו נקודה שבעצם הצלחה, מהי הצלחה? לא שהגענו למצבה שכולם ישראל צדיקים, אלא זה הזדמנות שם ישראל הצליח לברר נקודה, את האתגר הזה, שקוראים לו תרבות יוון. עצם זה שאנחנו מסוגלים לברר, זה בשבוע הזה, אנחנו מסוגלים להבין את האתגר, וזה התקדמות עצומה. לא, רוב השנה אנחנו לא, האור הזה לא קיים, רוב השנה אנחנו מבלבלה. אנחנו פחות מחודדים בנקודה הזאת. זה האור של חנוכה, זה אור תורה של חנוכה, זה סייעתא דשמיא, זה שבוע הבא, נכון? תתלדו שבוע הבא כאן או בית, איפה תהיו? בבית, כן? זה שבוע כזה של הדלקת נרות חנוכה, שבו יש לנו בהירות בסוגיות האלה, אנחנו מתרוממים להבנה, נדבר על הסוגיה של מה האתגר בדיוק, כן? הסוגיה הזאת של עולם התורה וסוגיות רוחניות, כל יהודי ויהודי יש לו הערה, בדבר הזה. האם הכוונה שעם ישראל כבר לפני 3,000 שנה הגיע למושלמות? בכלל לא. אבל יש לנו כלים להבין את האתגר. יש לנו כלים להבין איך אנחנו יכולים להתקדם בזה. איך אנחנו יכולים להתרומם מתוך זה. אבל האם האתגר הזה קיים גם היום? התשובה, כן. אז על מה אתה שמח אם האתגר קיים היום? אני שמח על זה שאני בכלל מסוגל, כן, להבין את האתגר. אני בכלל מסוגל, כלומר, עומת נרש, כמה זה מעופל, כמה סוגיות האלה לא ברורות. עצם זה שאני מסוגל להבין את זה, ולראות את המציאות שלי, כן, זה עצמו התרוממות. למשל, עצם העובדה שהסוגיה התורנית, סוגיית בית המדרש, היא סוגיה עקרונית שצריך למסור עליה את הנפש, זה דבר לא מובן מאליו. פתאום נמסור את הנפש, אז כן לומדים תורה, פחות לומדים תורה. כן, זה בכלל, זה בעצם עליית מדרגה. שכמה הסוגיה הזאת של לימוד תורה הוא מנשמתנו, הוא עקרוני לנו, הוא קיים חיינו, נכון שאת הבעיות לא פתרנו. אבל עצם ההבנה שזה עיקר העולם, הצד הרוחני שלנו, הצד של תפיסת העולם, זה עיקר הנקודה, זה השגה שאנחנו משיגים כל שנה. ואנחנו שמחים על זה, כן, לכן אנחנו, זה בעצם שבוע שכל כולו אנחנו נמצאים במקום הזה של עצם זה שעם ישראל הצליח לברר את עצמו ולהעמיד את עצמו מול עולם יוון, זה לא מושלם, יש עוד תהליך מאוד ארוך. את זה אנחנו חוגגים, כן. ולמרות שבעצם רוב עם ישראל באמת מצבו לא היה מושלם בזמנו. דרך אגב, תמיד אנחנו חושבים שאצלנו יש חילונים, מה היה בתחילת בית שני, מה אתם חושבות? מה, כולם היו דוסים גמורים? לא. מי דרך אגב הכלס את קיסריה? בנות, מי שהייתה פעם בקיסריה? איך זה נראה, קריאת משה, איך זה נראה שם קיסריה? נו, אתם מכירות. איך זה נראה? לא רוצה ללמד, אבל זה שם, איך קוראים לזה? יש שם עיגול כזה, איך קוראים לזה? אמפי, שמעתם על זה? אמפי, כן. מה עשו באמפי דרך אגב? סתם, אני לא רוצה ללמד דברים רעים על עם ישראל. מה עשו באמפי הזה דרך אגב? היה הפעות של ריבו? גם. כן, לא, היה בעיות רוחניות. אבל בעצם, זה, נכון, עם כל הבעות הרוחניות, הבנו מה העיקר, זה כולם מאוד חשוב, הבנו מה העיקר, הבנו שהסוגיה של המציאות הרוחנית של עם ישראל, זה עיקר הסוגיה, שהכל מתחיל מהרוח, זה כל כך משמח, שעם ישראל זה נחרט בזיכרונו, זה נחרט לנו בנפש, שהנקודה הרוחנית זה העיקר, עד כדי כך שמכוח חנוכה, בנות בתשפ"א מוסרות את הנפש, ללמוד שנה שלמה תורה, זה מובן מאליו כן או לא? לא מובן מאליו. כן. נכון, אז אני רוצה לחדד. האם ניצחון הכוונה שהסוגיה והמאבק מול חשמונאים הגיעה לכדי בירור לפני 3,000 שנה? תשובה היא, מה התשובה למה שאלה שאני כרגע עונה? תשובה היא, לא, ברור שלא. אז מה אנחנו שמחים? מה? אז זה כן ניצחון. אני לא הלך בניצחון, כי היוון רצו לטשטש, עומד נדבר על זה. אנחנו ניצחון, אם נגדיר מה המאבק, נביא מה הניצחון. המאבק של יוון הוא לטשטש את הסוגיה של מה זה תורה, לטשטש, כן, להחליש, להרדים, עומד נדבר על זה, להרדים, להרדים. עזוב, מה אתה נלחם על זה, זה שטויות, צריך הכל, מה קרה? זה לא... ועצם זה שעם ישראל בעצם, זה נחרט לו בראש, כמה המאבק הרוחני הוא חשוב, אז זה 90% מהצלחה, 10% זה להתקדם רוחנית, אבל כאילו עיקר הסוגיה, לא האם אני כרגע מקיים את כל המצוות, או שיש לי חולשה, כן? כפרט, עוד כפרטים, 70% מעם ישראל, בעיות גדולות ולא נפטר הבעיה. אבל הניצחון הוא שעם ישראל נחרד לו בנפש ככלל, הן צודקות, באמת יש מאבקים רוחניים מאוד גדולים, בכלל לא פשוט, אבל משהו בהיסטוריה נחרד שכל ילד מדליק נרות חנוכה בגן, אפילו בגן שלא זכה לקיים מצוות, זה משהו לאומי שנחרד כאן, מה נחרד באופן לאומי? שהסוגיה הזאת של המעמד הרוחני של עם ישראל, על זה אנחנו נלחמים, על זה אנחנו לא נרדם כאן, אנחנו לא נגיד, לא משנה, זה לא עקרוני, לא נהיה פנאטים, כן, אנחנו פנאטים, כן. אלימות תורה אנחנו פנאטים. וגם אם אין לי כיפה, זה נחרט בהיסטוריה של עם ישראל, זה ניצחון. מעניין, אני רוצה לחדד, אולי עזרתי לחדד נקודה. למרות שבעצם במבחן התוצאה, יש לנו עוד המון מסע ארוך לתקן את מה זה תורה ואת עירת שמיים. נכון, יש אחוז גדול בעם ישראל שיש לו בעיות גדולות בעירת שמיים, נכון. אבל זה שעם ישראל הגיע לידי מאבק לאומי בנושא רוחני, זה 99% הצלחה. עוד אחוז הצלחה, תחזור בתשובה, זה כאן, נכון? מה אתם אומרות? זה מעניין, זה כאילו המעמד, עצם המעמד שעם ישראל כלאום נאבק על הרוח, זה ניצחון, זהו. זהו, זה ניצחון. זהו, זה ניצחון בתשובה למה שאלת. נכון, אבל אנחנו שמונעים מנהיגות עם ישראל. כפרט הצודקת, כפרטים יש המון בעיות שם, אבל עם ישראל נחרט לו כלאום. אנחנו שמונעים 40 שנה של טוב עם ישראל. כן, 40 שנה. נחרט שהסוגיה הרוחנית היא סוגיה הכי עקרונית. הכי עקרונית. כן, הכי עקרונית. יותר מפחות אישור, יותר אישור. הכי עקרונית, וזה נחרט, ובעצם... בזה באופן עקרוני ניצחנו. מה הכוונה ניצחנו? שהסוגיה הזאת אנחנו לא נשכח אותה. שהסוגיית בית המדרש זה לא דבר היסטורי. שאנחנו, זה נקודה שאכפת לנו, זה בוער בעצמותינו. כן, הסוגיה הזאת של בית המדרש, של הרוח, של השכל, של החוכמה, כן, זה נקודה עקרונית, זה לא סתם פילוסופיה, זה עוד לא פקולטה לפילוסופיה. כן, זה בנפשנו. זה ניצחון, זה נחרט בכל ילד, תחשבו איזה ניצחון זה, כל ילד שהולך בגן, אפילו שגן חילוני, מדליק נרות חנוכה, אני לא יודע מה עושים השנה, כן, תחשבו שזה זכרות באומה, אז האם זה יוצא לפועל בכל דור, בכל גננת, יודעת את זה? האם כל גננת יושבת כאן לעתיד, יש כאן גננות, יראו, גננות לעתיד, אז זה לא משנה, מבחינה לאומית זה נחרט, מבחינה לאומית, הסוגיה הזאת נחרטה עמוק 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 בנפש שלנו. בסדר? עכשיו נחזור לדברי המהר"ל. נקודה אחת, לפני שנתקדם, נשאל שאלה. למה, שאלה שהיא בעצם מבחינתנו, אני רק רוצה לשים אותה בסוגריים. זה קשור, זה לא קשור כל כך רלוונטי לשיעור שלנו, אבל שאלה כללית. איך זה שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם יצר חושך? מה אתם אומרות? זו סוגיה שדיברנו עליה ודברו עליה, מה אתם אומרות? תשובה שהעולם במהותו יש בו חיסרון. סגור סוגריים, איך, כמה, למה? כזרי, לא יודע, מהר"ל, זה סוגיות בפני עצמם. אני רוצה לדלג לפסקה השנייה של המהר"ל. אומר כאן המהר"ל, בסדר, אתם רואים איך הייתי, פסקה שנייה במקום מספר אחד. מלכות יוון רוצה בהכירת הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא. זה לא מתחיל מיוון, זאת אומרת, זה אתגר. זה אתגר שבא מבריאת העולם, והתחדד אצל יוון, וזה נשאר כל הזמן. כמה הסוגיה הרוחנית היא העיקר? כמה הקשר, כמה האמונה, כמה התורה, היא נקודה עיקרית, כן? והסוגיה הזו היא בעצם הייתה המאבק של יוון. ובדרך אגב, מביא כאן המהר"ל בדניאל. סבור דניאל באיזה שפה נכתב? ארמית. אני לא יודע למה, אבל בתיכונים לומדים את זה. כן. ושמה דניאל היה לו חזון. אחד החזונות שהוא ראה ארבע חיות. והחזל אומרים שהוא ראה נמר. הנמר הזו אומרים חזל, מי זה, מה זה נמר? זה יוון. מפני כי מלכות זה הוא כנגד השכל. שהמלכות הזה בו החוכמה והתבונה. כלומר, היוונים, מה שהעסיק אותם, זה בירור מהות העולם. כן? כלומר, הנקודה העקרונית שהעסיקה אותם, למרות שהיה להם גם צבא והיה להם הרבה דברים, השכל, סוגיית בית המדרש, סוגיית הבירור השכלי, המהותי, התרבותי, יוון הובילו את התרבות של העולם. ולכן, והם הרימו את הדגל של, אנחנו יכולים להקים תרבות בלי בורא עולם. או, המהר"ל יגיד, כי נמר, מה מיוחד בנמר? מי יותר, מה זה בין אריה לנמר? מה התמנות? מי יותר ככה? מה? נמר הרבה יותר תוסס, יש לו עוז, ככה חזל אומרים, נמר, יש לו עוז. אריה הוא גיבור, מה זה גיבור? אף אחד לא יתחיל איתו. משעמם, איפה יותר מעניין? בכלוב של האריות או בכלוב של הנמרים? הנמרים. כלומר, לאריה יש כוח, כן? אף אחד לא יתעסק איתו. אבל נמר הוא אכפתניק, אתה יכול להרגיז אותו, הוא ישאג עיניך, כן, זה נמר יותר מסוכן, אז נמר זה עוז. והנקודה הזאת של העוז קשורה לנקודה של ההנהגה, כן? גם דרך אגב, מי עוד, מי יש עוד אז? איזה עוד עם אז? עכשיו נקרא אז. עם ישראל. כתוב שישראל עזים שבאומות. לכן אנחנו קצת דומים ליוונים. היוונים היו עקרוניסטים. אצל היוונים כל דבר היה עקרוני. צריך ככה, צריך ככה, והוא הולך עד הסוף. הם היו הולכים עד הסוף עם עקרונות. וזה קשור לעוז שלהם, ולעוצמה שלהם. והם נאבקו על עקרונות. ובעצם, מה העיקרון הבסיסי של היוונים? שהעולם הזה, המוסר שלו והתרבות שלו, תהיה ללא בורא עולם. זה האידיאולוגיה שלהם. שמה? שהעולם הזה יכול להתנהל בלי אמונה. חייב, לא רק יכול, חייב להתנהל בלי אמונה. בשפת ימינו, בלי משיחיסטים. אתם יודעים מה זה משיחיסטים? זה אנשים שהם לא מפעילים את השכל. זה, במקום שכל, הם מפעילים אמונה. והיוונים זה בעצם מבחינתם, אם יש עם כזה, שהוא, ההיגיון שלו, הוא היגיון אמוני, אז מבחינתם זה יחרב העולם. מלחמת עולם, היוונים עשו מלחמת עולם מול העם הזה, שרוצה להנהיג את העולם על פי הנהגה אלוקית. והיוונים בנו בית מדרש כזה, שכל לוגיקה ופילוסופיה ושכל, ועיקרו היגיון אנושי. אין אמונה, אין בורא עולם. בעקרוניסטיות. בעוז, ככה מהר"ן כותב גם בהמשך, אני קצת דלק כיוון שהזמן קצר, הוא נמר, נמר הכוונה, למרות שאין לו כוח פיזי כל כך, הנמר, מה שמוחד בו זה לא הכוח הפיזי, מה שמוחד בנמר, שהוא הולך עד הסוף, הוא לא יוותר. כן? אז ממה, כן, לכן היוונים נקראים נמר. ומי בפועל ילחם יותר חזק? זה שיש לו כוח פיזי, או זה שהוא, יש לו עקרוניות בעולם? בנקודה הזאת היוונים קצת דומים לעם ישראל. כן, היוונים היו עקרוניים. אנחנו חייבים לנהל את העולם באופן ריאלי, בלי קשקושים של אמונה, בלי קשקושים של בורא עולם. אנחנו ההפך, אבל בנקודה אחת אנחנו אותו דבר. אנחנו עזים. אנחנו עקרוניסטים. נכון. הם עקרוניים לסלק את בורא עולם מהנהגה. דרך אגב, במה הם לא היו? הם היו פחות רשעים, פחות יצריים, יותר אינטליגנטים. היוונים היו יותר אינטליגנטים. הנקודה הרעה שלהם זה לא היה הרוע ברמה המוסרית. הם היו פחות רוצחים אולי, כמו שבבבל או באמן. הנקודה ביוון הוא להנהיג את העולם בלי אמונה. שהעולם יונהג בלי קשקושים של בורא עולם, וכל מיני מיסטיקות, וכל מיני אמירות. העולם אמור להיות מונהג על פי היגיון אנושי. דמוקרטיה, שמעתם על דמוקרטיה? מי המציא את הדמוקרטיה? היוונים, כן. מה זה דמוקרטיה בעצם? היגיון אנושי. בני אדם ינהלו את העניינים. ובעצם מבחינת היוונים, עצם זה שיש עם כזה, שמנהל את עצמו על פי חישוב אמוני, זה לא, זה דבר שהוא, מבחינתם זה ריסוק כל ההנהגה שלהם. כן. כן. לא, מעניין, מה אתם אומרות? התשובה היא כזו, שהאל, הם ניצלו את האל לכוחם, הם ידעו שיש כוחות בעולם, שמעתם מה, איך קוראים לזה בשמיים, איך קוראים לזה שעושים כל מיני, איך קוראים לזה בשמיים, שמסתכלים, אסטרולוגיה וזה, הם ידעו בשכל שיש כוחות, אבל כלומר, הם ניצלו את הכוחות לדעת כל מיני דברים, אבל זה לא הנהגת עולם, אל תתבלבלי, הם לא חשבו שזה מי שמנהיג את העולם, הכוחות האלה, הכוכבים, לא, הם מנצלים, ידעו שכמו שיש כוחות פיזיקה, יש כימיה, אז יש גם כוכבים, צריך להתחשב בכל מיני כוחות, אז יש כל מיני אלים, מה כמובן יש כל מיני אלים? יש אל היופי, אז צריך לנצל אותו, צריך זה, כל מיני כוחות, אנחנו מדברים שכל העולם מונעד בהשגחה, זה משהו אחר לגמרי. תגידי, כל מי שעכשיו, אתם רק דתיים מסתכלים באורוסקופ, אתם יודעות מה זה אורוסקופ? נכון, קוראים לזה אורוסקופ. רק דתיים מסתכלים באורוסקופ? לא. גם לא דתיים, מה המשמעות? למה לא דתיים מסתכל באורוסקופ? הרי הוא לא דתיים, מה התשובה? הוא יודע שיש כוחות בשמיים, כל מיני כוחות כאלה זה שמשפיעים. דרך אגב, זה נכון. הרמב"ם כותב שמזלות זה דבר אמיתי. אבל זה שזה לא דבר אמיתי, זה לא אומר שיש הנהגה אלוקית במציאות. זה לא מה שיש, אנחנו מסתכלים על ההסתכלות במבט אמוני, רוחני, מוסרי, אלא זה פרקטיקה. בזמננו זה הורוסקופ, בזמנם זה היה אל כזה, כל מיני פרקטיקות, אבל ההנהגה שלהם הייתה לגמרי שכלית, פילוסופיה. מה? לרצות, לא מבינה, זה לא שיח הכוונה, לדעת שאם זה יתעשה כך, זה פרטים, זה כמה, זה עבודה זרה, זה כל מיני פרטים כאלה, זה כל מיני, את היופי, את הזה, להסתדר, אבל אני מנהל את העולם. אני מנהל את העולם, יש כוחות, שאני להסתדר עם זה, להסתדר. עם ישראל אומרים שכל ההנהגה, כל ההנהגת המציאות היא הנהגה מחושבת כללית, זה הנהגה כללית. מי שמנהג את העולם זה בורא העולם, אין הנהגה אחרת. כן? וממנה, אל תסתכלי על כל איזשהו, מישהו שהוא הולך לאיזה אל, הכוונה שיש לו מבט אמוני פנימי על המציאות. לא, מבחינתו הוא מנהיג את העולם בגאווה. היוונים היו מלאי גאווה, אנחנו וכולנו, אנחנו יכולים הכל, אנחנו נהיג את העולם. אז היה להם גם אלים, כן, השתמשו באלים. או הגנו את עצמם מפני האלים, בסדר, לא. אומר כאן המהר"ל, אני חוזר בדברי המהר"ל. מלכות יוון רוצה בהכירה את הקשר בישראל הקדוש ברוך הוא. שראה אותו דניאל כנמר, מפני כי מלכות זהו כנגד השכל, שהמלכות הזה הוא בא חוכמה והתבונה, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים, ואל תבלבלו לנו את השכל עם הדת. קודם מאוד חשוב. וזה חולשה, זו סוגיה שנמצאת גם היום, אל תחשבו שזהו, היוונים נעלמו. אל תבלבלו לנו השכל עם בורא עולם, יש לו חשבונות אלוקיים. בינים אחרות, מה שאני מבין קיים, מה שאני לא מבין, לא קיים. והדבר הזה, אל תחשבו, רוב, לצערנו, אחוז נכבד מהיהודים באותה תקופה, היו, הושפעו מאוד מהרוח הזו. כן? מאוד הושפעו מהרוח הזו, זה הרבה יותר, מה אתה מפתה? להגיד, גבירתי, תעשי מה שאת מבינה, לבין היא מחויבת ל... אוסף של חוקים, מערכות, אמוניות, שאנחנו לא מבינים כל דבר. כן. אז הניצחון הוא שהנקודה הזו של העמדת התורה זה נקודה עקרונית. זה נחרט בנפש הגננות והילדים. זהו. הצלחנו. מה? לא, לפני כן, כנראה עם ישראל בכלל לא חשב, זה לא סוגיה עקרונית. מה עכשיו? צריך להיאבק מול היוונים? ברוך השם, זה היה הצלחה מאוד גדולה. שעם ישראל הגיע להבנה שבית המדרש דבר חשוב. עכשיו אני רוצה להגיד היסטורית. ממתי בית המדרש אתם מכירות בימינו? מתי זה התחיל? המושג ישיבה בצורה עממית, מתי זה התחיל? לא, לפני אירופה. בבית שני. כלומר, אני רוצה להוכיח היסטורית שזה הצלחה. הניצחון בעצם מתברר שמתחילת בית שני, למדתם קצת את הסוגיות האלה, הזוגות, הלל, שמיים, מתי זה היה? התנאים, מתי מבחינה היסטורית, מתי התחילו כל התקופה הזאת של התנאים והמוראים והמשנה והגמרה זה התחיל מיד אחרי החשמונאים. זאת אומרת, עם ישראל בבית ראשון, הסוגיה הזאת של לימוד התורה לא בלץ. היה נבואה, כן, היו צדיקים, כן, כן, אבל הסוגיה הזאת של לשבת ולהשקיע ולמסור את הנפש על בירור, בירור של רצון השם בעולם ובירור התורה, זה דבר שהוא לא... בעצם נגיד ככה, מי השם בצמיחה של כל עולם התורה? היוונים. אבל הם גרמו לעם ישראל להבין שאם לא יהיה בית מדרש, לא יהיה כלום. היסטורית רואים את זה. זה ניצחון עצום, תחשבי, בית שני, לאט לאט, מתקופת... אם ניקח דרך אגב, רואים את זה יותר מזה. בית שני עוד היה כמה שנים לפני כן, במאה השנים הראשונות של בית שני, כמה שנים היה בית שני? בערך ככה, כמה זמן? 400 שנה. במאה השנים הראשונות לא שמענו כל כך על תנאים ועל מוראים, לא לפני החשמונאים. מתקופת החשמונאים, עד ימינו, עם ישראל הצמיח תנועה עצומה של יהודים שמוסרים את הנפש לברר את עולם התורה, לברר את רצון השם בעולם. זה היה, כלומר, אם היוונים היו יודעים, בנות, מה אתם אומרות? אם היוונים היו יודעים, מה היה קורה בגללם, הם היו עושים את כל מה שהם עושים? לא? אבל באופן עקיף אנחנו רואים שבעצם עם ישראל, היוונים הדליקו בעם ישראל כוחות של בית מדרש, כוחות של לברר מהי אמונה, כוחות של לברר, לא מספיק לקיים מצוות סתם כמו תוכי, אלא לקיים מצוות מתוך מקום של בירור, של למה. כי במקום שהשכל ילך לאקדמיה, רק לאקדמיה, אגב, אקדמיה זה רע או טוב, האם אמרנו שהאקדמיה זה רע? לא. ברור, הפוך, חוכמה מגויים, חוכמה מגויים, תאמין. כן, אגב, רוב, דרך אגב, גדולי ההלכה, הם היו גם רופאים. תנו רשימה של רופאים גדולים. הרמב״ם, זה אתם יודעות, מי עוד? הרמב"ן היה רופא, הרשב"א היה רופא. אני לא יודע אם היו מתקבלים בפקולטה היום בחקרון הזה, אבל תחשבו, ברור שחוכמה הגויים תאמין, אבל היהדות לוקחת את כל עולם החוכמה לאמונה, מחברת בין העולם השכלי לאמונה, כן. תשובה מאוד ברורה, התברר תראי, יש לנו דבר מאוד גדול. כתוב, אז יאמרו בגויים, אתם מכירו את הפסוק, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. מה המשך הפסוק? הגדיל השם לעשות עמנו. יש כלל בהיסטוריה. מי מלמד אותנו את כל האמת? הרבנים או הגויים? תמיד הגויים מלמדים אותנו. דרך אגב, ההרגשה שלי, כל פעם שיש לי ספקות, אולי אני סתם לא נורמלי, שאני חושב שעם ישראל זה עם נפלא, אני הולך לקורא סיפורי שואה. באמת, אני פותח סוגריים כאן, אבל זה נכון, מה אתה אומרות? אולי אנחנו מדמיינים שעם ישראל עם מיוחד? אני, כל פעם שיש לי ספקות בזה, כי אני לא אוהב להיות בגע, אולי אני סתם גזען, אני רואה, עצם השואה, תופעת השואה, מה זה מברר? אז בי עכשיו שהנאצים, עם השמם, מה הם יראו לעם ישראל? שעם ישראל הוא עם מאוד מאוד מה? מיוחד. כנראה זה לא דמיונות שלי שאני מיוחד. אם הגרמנים חשבו ככה, כנראה זה נכון. קודם כל, אז אמרו בגויים הגדילה השם לעשות עם אלה. מתוך כך, כן, כשהגויים ראו מי אנחנו, אנחנו מסוגלים גם להבין מי אנחנו. אותו דבר היה עם היוונים. אם היוונים היו נשארים ולא נאבקים בנו ולא גוזרים גזרות לא ללמוד תורה, אולי עד היום מדרשת בינת לא הייתה קמה. זה חבל מאוד. זה היה, אבל היה נסתר, התשובה היא כזו. לפני שהיוונים קמו, אז זה לא היה בתודעה, בסדר, כמה, אז זה היה אליטיסטי. היו אולי מתוך כל היהודים איזה, למה, 100,000 לומדי תורה, בסדר? אבל היוונים בעצם באו וגזרו, עד ילמדו תורה. אז מה היהודים עושים לפי עידה? אתם מכירות את זה? מה היהודים עושה? כשבאים היוונים ואומרים לימוד תורה, זה עקרוני, שלא תלמדו תורה. אז מה זה בעצם אומר ליהודים? מה זה עורר ביהודים? כנראה שלימוד תורה זה עקרוני. כלומר, כל התהליך של הגזרה הזאת, זה העיף אותם. זה יצר כוחות, זה בעצם, רגינה, זה חרט בנו שכנראה זה עקרוני. כן. מי? שאלה טובה, איך קוראים לך? רחל. אז מה, אם זה נכון שעם ישראל פתאום קלט, שהצד הרוחני זה עקרוני, אז למה לא כל עם ישראל חזר בתשובה? שאלה טובה, והתשובה? שזה מאוד קשה, נכון, נכון. בית המדרש התעורר. הלב התחיל לעבוד. אבל בין השלב של הלב התחיל לעבוד, זה הגדרה, הלב התחיל לעבוד. לפני כן הלב היה באיזשהו תרדמת. הלב התחיל לעבוד. ברוך השם, קמו הזוגות, הלל ושמיים, נכון, שמעון הצדיק, לתת עוד מסכת אבות קצת. זה נעת לאט צמח וזה, וזה תהליך מאוד מאוד מורכב. איפה יש צערה? שכחתי שצערה, יש בעיות וזה. אבל זה שהנקודה הזאת של הבירור הרוחני זה עקרוני, זה קיים. כן. כן. האם למדו תורה? כן. האם היו גדולי תורה? כן. ברור, אבל היסטורית לא רואים שזה היה מה שמוביל. זה לא היה נקודה שבולטת, זה לא בולט בתנ"ך, זה לא רואים את זה בתנ"ך כנקודה בולטת. זה לא בולט, היה נבואה. מה? לא, ברור שהיו גדולי תורה, אבל זה לא היה הדבר ברור שבאופן עממי כל אחד בא ולומד תורה. לאט לאט זה נכנס יותר ויותר לעם ישראל. זה התחיל במאבק מול היוונים. כן? כן. אז יש כאן שאלה מהחשובה. האם זה מוריד מערכנו שרק בגלל היוונים התחלנו להבין את הסוגיה? מה אתה אומר? זה לא מוריד מערכנו. הקדוש ברוך הוא הביא את היוונים, עזבי את היוונים בצד. בא הקדוש ברוך הוא והביא עלינו את היוונים. כדי שיהיה ככה משהו חיצוני שיבהר לנו את הנקודה הזאת. אז אם, איך אומרים, לא מבינים בשכל, אז מבינים קצת בכוח, אבל זה בעצם תהליך היסטורי שהקדוש ברוך הוא גלגל, שמרגע מסוים עם ישראל יבין כמה הסוגיה של הבניין הרוח היא סוגיה עקרונית. אני לא מדבר עכשיו, אני לא אומר עכשיו מיסטיקה של מה השם, אני רואה היסטורית. מתקופת היוונים עד ימינו, בית המדרש יש לו מקום עם ישראל. כלומר, הסוגיה של הבירור השכלי, סוגיית לימוד התורה, היא קיבלה מקום. כלומר, בזה ניצחנו. בנקודה הזאת ניצחנו. לא שהבירורים האלה הושלמו. זה לא שהמאבק הזה תם. כן? כל שנה אנחנו צריכים חנוכה. עכשיו תשאלה, אם אנחנו ניצחנו, אז למה צריך כל שנה את חנוכה? מה אתם אומרות? למה צריך כל שנה את חנוכה? עם הנקודה הזאת, עם ישראל יתעורר. תשובה, כל שנה אנחנו מתעוררים מחדש, כי זה באמת קשה. זה לא סוגיה שהתבררה, אבל זה התברר, זה מבחינתנו, כבר יש סוגיה, זה עקרוני. האם הסוגיה של היחס בין השכל שלי לבין אמונה, האם הסוגיה הזאת נפטרה בעם ישראל, בנות? האם הסוגיה הזאת של האינטלקט החינוני, האדם, ההיגיון, האנושי, מול אמונה, זו סוגיה לא פתורה. בוא נגיד בשקט, אני לא רוצה לגלות סוד. האם בבית המדרש סוגיה פתורה? האם אצל הדתיים זו סוגיה פתורה? ממש לא. כן. נכון, בדיוק, זה כל הסוגיה, זה כל הסוגיה. אני מדבר עכשיו באופן כללי, זה עובר להמון המון המון פרטים. אבל היוונים הכריחו אותנו לברר את עצמנו. באו היוונים ואמרו, יהודים, תגידו, מה אתם מניחים קוביות על הראש? תגידו, זה נורמלי להניח קוביות, לשים קוביות על הראש? בנו, זה נורמלי? מה? דרך אגב, הלכתית, אני לא יודע למה, אין ניקוב הלכתי שזה יקרה. אני רק יודע שיש לנו במשפחה, היו נשים שהדניחו תפילין. אני לא מעודד אתכם, רק אומר, כן, כן. לפני זה, כשזה לא היה פמיניסטיות, אז היו צדיקות שהניחו תפילין, דרך אגב. היום זה אסור, אבל לפני 100 שנה, אני יודע, קרובת משפחה שלנו, שהניחה תפילין. כן. לא, מה, סגור סוגריים, לא רלוונטי אצלנו, אבל הסוגיה הזאת של השכל של האדם, מול העמדה של יש רצון השם, יש אמונה, אנחנו הולכים אחרי עולם המצוות, זה סוגיה שהיא לא נפטרה. אבל היא קיימת, היא קיימת, אנחנו משקיעים בזה זמן, אנחנו מוסרים את הנפש הזה, אנחנו בתוך בית המדרש. סיכום, מי שהכניס אותנו לבית המדרש, לא פחות ולא יותר, מי הם? היוונים, ברוך השם. תודה לכם היוונים. כן, זה לא היה, כן. זה גם קשור לזה, נכון. זה גם קשור, אבל רואים היסטורית שהסוגיה הזאת של הצורך ללמוד תורה, עם ישראל הקים בתי מדרש רק בבית שני, זו עובדה. עובדה היסטורית. בתי מדרש במובנו שאנחנו מכירים בימינו, זה צמח בבית שני, וגם במשך כל הגלות, זה... כן. נכון. המלחמה, לא הצלחה הצופית. המלחמה הרוחנית, זה עצמו ניצחון, זה נחרט בגן היהודי. עצם המאבק.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
לא הבנתי איך...
איפה הרמקול? כן.
איך ושומעות?
כן, מה השאלה? כן, אני שומע, מה השאלה?
איך זה שהיוונים גזרו גזירות הלימוד תורה עורר אותם, כי בעצם הם לא האמינו בזה, זה לא שהיוונים גזרו את הגזירות בגלל הערכים שבתורה, הם לא האמינו בזה.
אז השאלה היא איך הגזירות עוררו אותם ישראל? אז התשובה היא פשוטה, שהרבה דברים יש אמיתות שמתת הכרה שלנו, אבל כשהם מתת הכרה והם לא מגיעים לידי חידוד, לידי איזשהו מצב קצה, אז זה רדום, וזה לא עקרוני. כי זה נכון, יש הרבה דברים נכונים ולא עקרוניים בעם ישראל. אבל כאשר בא גורם לאומי זר, וכופה אותנו לא ללמוד תורה, זה בעצם מבהיר לנו שהנקודה הזאת של לימוד תורה היא נקודה עקרונית בעם ישראל. זה כאילו מוציא מאיתנו, מאלץ אותנו לחשוב את המחשבה הזו. אם היוונים מבינים שבעצם מה שמייחד את עם ישראל זה בית המדרש, אז זה מעורר את זה בכל יהודי ויהודי. כן. כן, בסדר. כן. כן. אחרי. כל סיפורי בנות, כל סיפורי התנאים, שאתם מכירו את זה, זה אחרי החשמונאים, אבל התקופה הזו, מתקופה של החשמונאים ואילך, בית שני. גם, לא, רוב התנאים היו לפני החורבן. רבי עקיבא היה בחורבן, אבל לפני כן, בית הלל ובית שמאי, שמעתם על הלל ושמאי? מתי הם חיו? בתקופת בית שני. בתקופה. כן. נכון. נכון. זה כמו סוד הנסירה. כן. כלומר, איך אישה יודעת שהיא אישה? איך אישה יודעת שהיא אישה? נכון, נכון. משהו חיצוני אומר לך, את אישה. נכון, נכון. כן. נכון, ברור, לא, זה משהו פנימי שבעצם התעורר מתוכנו, זה לא חיצוני. הם שמו דגש, הם הכריחו אותנו לשים לב לנקודה הזו. זה תהליך היסטורי שבעצם יצא לפועל מאותה תקופה, מאותה תקופה של היוונים. מה השעה? רבע. טוב. אני רוצה ללמוד אתכם חב"ד, תורת חב"ד. רוצים תורת חב"ד? הרבי שליטה, הרבי, כאילו, אחרון, אומר דבר מפתיע, אומר דבר יותר מפתיע, שבעצם הוא רוצה לחדד, האם היוונים היה אכפת להם שילמד תורה, כן או לא? האם הפריע להם שילמד תורה? אני חשבתי עד היום שכן, שזה מה שאכפת להם. אל תפתחו את הספר, אל תלמדו חומש, רגע, אז בוא נראה, אני רוצה ללמוד יחד איתכם תורה של הרבי, במקום מספר 2. בוא נקרא ביחד את התורה הזאת של הרבי. בנוסח ועל הניסים, הרי הוא מביא את הנוסח של הניסים, שמלכות יוון הרשעה עמדה, מה כתוב? להשכיחם, בוא נראה את הנוסח, תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. אז הוא שואל שאלה מעניינת. אז זה להשכיחם תורתך. היה צריך להיות כתירוב, לבטל, אז זה להשכיחם תורתך. היה צריך להיות כתוב, לסגור את הספר. המילה להשכיחם זה מוזר, מה זה להשכיחם? היה צריך להיות להגיד, לסגור, לבטל, כן? הביטוי להשכיחם תורתך הוא מוזר. אומר כאן, תסתכלו מה שאומר כאן הרבי, שעיקר מלחמתם הייתה נגד הרוחניות והאלוקות שבתורה ומצוות. וזהו להשכיחם תורתך דווקא. שלאבנים לא היה אכפת כל כך שישראל ילמדו תורה. הוא מחדש חידוש גדול. עכשיו יותר מזה. הוא אומר, זה לא עונה היה נקודה עקרונית, תלמדו תורה. זה לא, בסדר, תלמדו. לא, לא, אל תזכחו, אל תסגרו ספרים, תסתכלו ספרים, תלמדו שפת אמת, תלמדו הכל, תלמדו, תמלאו קלסרים, יש לכם קלסרים? הכל טוב. אבל שתשכחו שזה בעצם לא היגיון אנושי. כי לימוד תורה, מה אנחנו מפעילים כשלומדים תורה? אני רוצה להגיד. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מפעילים אמונה או שכל? כשאתם לומדות משהו, אני יודע מה, רש"י, או לא משנה, שכל. אז הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, עכשיו זה חידוש היסטורי. היוונים לא גזרו שלא יפתחו ספרים. הם לא אמרו, תסגרו את הישיבות. הם, מה שהם רצו, שתשכחו שכשאתם לומדים, אתם לא לומדים אוסף של רעיונות יפים. אתם אומרים, וואי, זה מאוד וורטים. זאת אומרת, אנשים יכולים לשבת בבית מדרש, ולהרגיש שהם לומדים וורטים, איזה רעיון יפה, וואי, הרעיון של הרבי הזה, רעיון של הרב הזה, רעיון שכל יום בני אדם, מאוד מעניין, מאוד מסקרן, נכון? בית מדרש, יש פה דבר כיף, יש פה דבר אינטלקטואלי כזה, שכלי, עד כדי כך שהרבי אומר, שבעצם הגזרה לא הייתה לא ללמוד תורה, זה לא הייתה הגזרה. מה הייתה הגזרה? אז מעניין איך הם עשו את זה לפי הרבי. הם בעצם עבדו על זה, תלמדו תורה, אבל מה היה הנקודה העקרונית שהם נלחמו, על מה הם נלחמו? שהלימוד תורה יבוא רק מצד השכל האנושי. ואל תהפכו את הלימוד תורה למקום אמוני, לנקודה אמונית. מה? אז הוא רוצה להגיד דבר מעניין, לפי הרבי, זה לא היה גזרה לסגור את הישיבות. זה שאת, מה שלומדים בישיבה יעבור למלאג, אתם יודעים מה זה מלאג? היוונים פתחו מלאג, לפי הרבי דבר מעניין. היוונים פתחו מלאג, כוונה איזשהו קריטריון, שכל מיני רעיונות מוזרים, אמוניים, אל תכניסו, תלמדו גמרא, מצדי תלמדו גמרא, תלמדו תנ"ך, תלמדו משניות, אבל אל תהפכו את זה למקום משיחי. אל תהפכו את זה לדבקות. אל תשכירו את... כן, בעצם יוצא דבר מעניין, שיש אפשרות ללמוד תורה, בלי שהקדוש ברוך הוא נמצא במציאות. זה דבר מוזר, עוד פעם. איך יכול להיות שאפשר ללמוד תורה בלי הקדוש ברוך הוא? אפשר. כי בעצם האדם יכול לבנות לעצמו עולם רוחני אנושי. עולם רוחני אנושי. זה מאוד הגיוני, זה מאוד הגיוני, רעיונות מאוד יפים. תגידו, ללמוד רעיונות חסידים, זה לא כיף? בנות, תגידו את האמת. זה מאוד מעניין, זה מאוד מרומם, זה מאוד זה. עד כדי כך שאפשר גם ללמוד תורה בלי שהאדם בעצם זוכר שזה הקדוש ברוך הוא מדבר אליו. הוא יכול ללמוד הלכה ויכול ללמוד 10 שנים בישיבה בלי שהוא מרגיש כשאת לומדת תורה. את מרגישה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלייך? את מרגישה שאת מדברת עם הקדוש ברוך הוא? או שיש כאן משהו אינטלקטואלי, שכלי, עוד מעניין, רוחני כזה, לא, זה לא דיבור עם אלוקים, זה משהו שכלי, אינטלקטואלי כזה. עד כדי כך, שלפי מה שהרבי אומר, אני חושב שהוא מחדד את הנקודה. הבעיה של היוונים לא שיהודים מפעילים את השכל ולומדים איך לקיים מצוות. אנחנו הולכים למכבייה, אני לא יודע למכבייה, אנחנו הולכים לספורט, ואתם תלכו ללמוד לקיים מצוות, להניח תפילין, זה לא... עצם הנקודה הטכנית של לימוד תורה לא הפריע להם. וגם עצם הנקודה הטכנית שקיימו מצוות לא הפריע להם. מה הפריע להם? תראו מה שכתוב כאן. מה הפריע להם? אומר הרבי, להשכיח שאפילו את בית המדרש הם רוצו להרוס. אני אומר, לפי הרבי יוצא דבר יותר מדהים. תישארו ללמוד, עזבו, עזבו, הישיבות זה דבר טוב, הישיבות זה דבר טוב. הפכו את הישיבות לאקדמיה. שמעת מה שאני אומר? הפכו את עולם הלימוד לאקדמיה. בנות, לימוד גמרא זה אינטלקטואלי או לא? מבחינה שכלית, זה מחדד את השכל כן או לא? אז אתם לא מבינות, אנשים יכולים בעצם לשכוח שבעצם עוסקים באמונה. עוסקים, זה עונה ככה, זה עונה ככה, זה מאוד מעניין, זה הגיוני, זה לא הגיוני, זה אומר ככה, מביא ראיה מפה, מביא פסוק מפה. מה? ברוך השם, אנחנו נאבקים בזה. אבל באמת, היוונים, לפי מה שהמהר"ל אומר, מה? לזכור שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך הלימוד, שכשאני עכשיו שואל שאלה מה ההיגיון בהלכה, אני לא שואל שאלה מה ההיגיון שלי, מה שאני חולם, מה שאני חושב, נשמע הגיוני, אלא הכל הוא בירור מה רצון השם בעולם, ולא לשכוח את זה. עד כדי כך, לפי מה שהרבי כאן אומר, דבר מאוד מעניין, שעצם זה שאדם לומד בבית מדרש, זה לא אוטומטית דבקות בקדוש ברוך הוא. אז אני חושב, שאלה, מה אתם אומרות, יש לכם רעיון, איך הם יכלו לעקוף שבית מדרש יהיה אוניברסיטה? להפוך בית מדרש לאוניברסיטה. לא, לא, לפי מה שהרבי אומר, לא, תלמדו גמרא, לא אכפת לי, תלמדו גמרא. התשובה, לפי מה שהרבי כאן אומר, לא היה אכפת להם שלמדו, מאוד מעניין, תורה זה מעניין. אבל שלא יהיה רבנים שמשגעים אותם עם משיחיסטיות וכל מיני דברים אימוניים וכל מיני... תלמד מדרש מאוד יפה, מדרש זה יפה, הלכה זה יפה, גמרא זה הכל בסדר, זה שכל. ברגע שאתה מנהיג את החיים שלך על פי אמונה, זה כבר מעניין. למה אני רוצה, למה הבאתי את הרבי הזה? כי בעצם הפתרון הוא לא רק בואו שבות נלמד. זה לא הפתרון, כלומר, היכול הייתי אומר מה הפתרון, זהו. וכל אישה אהובה תדליק נרות שבת, וכל, מה המשך שמה? וכל היהודים, יש להשיך למדי כזה. זה לא הפתרון. וזה גם לא הפתרון שכולם ילמדו בישיבה. מה הפתרון? שכל בית המדרש יהיה ממקום של הבנה שאנחנו מדברים מהקדוש ברוך שבעצם אנחנו שומעים את דבר השם זה לא משהו אינטלקטואלי שכלי פשוט אנושי רעיון אנושי של רב כזה ורב כזה כשאנחנו שומעים את דבריו של רבי עקיבא ואביי ורבא בסדר? אני ארחיק כן מה? מה לעשות באופן עצמאי? אז אומר כאן הרבי שזה מאבק לא פשוט, זה מאבק לא פשוט, מה המאבק לא פשוט? אפשר ללמוד תורה בלי שאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא. ומה עוד גזרה? דבר מאוד מעניין. מה כתוב? אני חוזר לנוסח, מה הנוסח? ואתה ברחמים, מה עשית? להשכיחם תורתך, ומה המשך? ולהבירה ממה? מחוקי, מה המילה הבאה? רצונך. למה כתוב, הוא שואל שאלה הרבי, למה כתוב להשכיחה מקרי רצונך? למה שאני אגיד, להשכיחה ממצוות? ולהבירה ממצוות? אז התשובה היא דבר מעניין. גם היוונים לא היה אכפת להם שיקיימו מצוות, אלא יקיימו מצוות כמו רבות. בסדר. אנחנו, המנהג שלנו, נשים סמרטוט לבן, אתם קוראות איך היוונים הולכים, סמרטוט לבן כזה? אז אתה הולך ככה, ואתה תזים קוביות, תזה, כל מיני דברים, אכפת לי. אבל היוונים רצו להוציא את הדבקות, את ההתלהבות מהמצוות. זה מה שהם אכפת להם. שאם את המצוות תקיימו במינימום, טוב, אתם יכולים להיות בינוניים, תקיימו מצוות, ככה, מצוות אנשים מלומדה, זה לא הציק להם. כלומר, הבעיה היא לא טכנית שיהודי יקיים מצוות, זה לא הבעיה. הבעיה שיהודי יקיים מצוות מתוך הרגשה שהוא בעצם נהל את החיים שלו על פי בורא עולם. מה? את הרבנים שדיברו על דבקות, אותם סיכו. כלומר, דבר מעניין, הנקודה העקרונית היא לא עצם זה שאתה מקיים מצווה, שאתה מניח תפילין או מקיים מצווה כזו וכזו. הנקודה היא שאתה, כשאתה מקיים מצווה, אתה מרגיש שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא. כלומר, בעצם לפי מה שהרבי כאן אומר, המאבק הוא לא על הדברים הטכניים, לא על הנקודה הטכנית של לימוד תורה, ולא על הנקודה הטכנית של קיום מצוות, אלא שבעצם להעבירה מחוקי רצונך, להעבירה בעצם, במקום שבעצם מבחינתה, ליוונים, שאנחנו חיים מתוך אמונה, חיים של דבקות בקדוש ברוך הוא. זה הדבר העקרוני שבער בהם, זה הדבר העקרוני שבער בהם. כן? אז יוצא שבעצם מה הניצחון שלנו היוונים בנות, לפי מה שהרבי כאן מעריך מדבריו, מה הניצחון שלנו על ה... מה הניצחון? א', אנחנו ברוך השם לומדים תורה, סיכום, זה היה הסיכום העקרוני. א', ברוך השם אנחנו זוכים להיות בבית מדרש, ולהבין שהנקודה של האמונה והחיבור לקדוש ברוך הוא, זה הנקודה העקרונית, ואנחנו נלחם על זה, ואנחנו מוסרים את הנפש על זה, וזה לא נקודה שולית, זה נקודה מאוד מאוד מהותית. אבל יותר מזה, לפי הרבי, לא מספיק שאנחנו לומדים תורה, אלא כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא רק מפעילים את השכל האנושי שלנו, ואומרים מאוד מעניין, מאוד מעניין, אלא כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מרגישים, שומעים את דבר השם, שומעים את הקדוש ברוך הוא. אתם נמצאות כאן, אתם מרגישים שומעות את הקדוש ברוך הוא? לא אותי. לא אותי. אתם שומעות את הקדוש ברוך הוא? שומעות את הקדוש ברוך הוא נמצא כאן? בבית מדרש יש שכינה. זה המאבק, לפי הרבי. זה עיקר המאבק. כן. כן. נכון. כשאתה נכנס לבית מדרש, אתה מרגיש שאתה בבית מקדש. במקום מוכני. מה, מעבר לזה שאתה מפעיל את השכל, נכון, אתה מפעיל את השכל, אבל אתה נמצא במקום רוחני, בהשראת שכינה. אתה נמצא במקום של דבר השם, אתה שומע את הקדוש ברוך הוא. דרך הספרים, דרך הרבנים, דרך החברותה, דרך זה. כן, זה דבקות בקדוש ברוך הוא. וזה, מה? כשאת שומעת דבר תורה, את לא שומעת את הרעיון של החברה שלך. לא באמת, זה כאילו, זה כאילו. עיקר שאת שומעת דרך החברה, את שומעת את דבר השם. את שומעת, הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא כאן, והוא אומר לך, גבירתי, תעשי אבי בית גיל. וזה עיקר הנקודה בבית המדרש. ואת זה אנחנו מנצחים. אני מסכם, יש כאן הרבה מה להעריך בסוגיות האלה. נגיד ככה, ברוך השם, בוא נדבר חיובי. על מה אנחנו חוגגים? בוא נסכם, על מה אנחנו חוגגים? שעם ישראל עלה על הנקודה. בקפה, נכון, אנחנו כל שנה, מה? הנקודה? שעיקר חיינו זה אמונה. עיקר חיינו זה המקום הרוחני, השכלי, הנפשי שלנו, שאנחנו, ההנהגה שלנו היא על פי המקום של בורא עולם. הנוכחות של בורא עולם, המציאות שלנו, זה עיקר הנקודה, ולא רק שעיקר הנקודה, עם ישראל כעם ילחם על זה. זה עיקר הנקודה הלאומית שלנו, זה עיקר מהות הלאומיות שלנו. והדבר הזה בעצם זה היה המאבק של החשמונאים והיוונים בתקופת בית שני, ורק אני חוזר על מה שאמרתי בתחילת השיעור. האם הסוגיה הזאת, הבעיות בסוגיות האלה התחילו בית שני, או לפני כן? לפני, מבריאת העולם. מבריאת העולם יש בעיה, יש אתגר רוחני. מה האתגר רוחני? חושך. מהו החושך? שהדמיון, זה דמיון כזה, זה החשכה כזאת, זה חוסר הבנה, מה עיקר ומה תפל. כן? איזשהו, נכון? חוסר בהירות. כמה זה עקרוני, למסור את הנפש ללימוד תורה, כמה זה עקרוני שיהיו יהודים, שיתמלאו בתורה, ויתחברו לתורה. מה? נכון? גם הברית זה קשור לסגולת ישראל. ואומר הרבי יותר מזה, לא מספיק ללמוד תורה. הניצחון שלנו שאנחנו לומדים תורה בתוך חיות, שהלימוד תורה נותן יותר יראת שמיים, שאנחנו לא רק מפעילים את השכל ואת האינטלקט, כשאנחנו לומדים תורה אנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא בבית המדרש, וכשאנחנו מקיימים מצוות אנחנו מרגישים שאנחנו עושים מעשים של קדושה, מרוממות, שהמצוות מסמכות אותנו, מרוממות אותנו. אז נסכם, אפשר כאן להאריך בזה, נזכה בעזרת השם השנה שניכנס לחג החנוכה, ונעלה עוד קומה של הניצחון מול היוונים, הניצחון יהיה בנו, הנצח הזה של בית המדרש, של הקפדה על המצוות, ויראת שמיים, בדבקות בקדוש ברוך הוא, ונעלה עוד קומה בבית המדרש, נוסיף חיל אל חיל, יותר קצת קפדה, יותר שמחה, יותר עוצמה, בעזרת השם.
תודה רבה.
Okay.